כהרגלנו, אנחנו פותחים בכותרות. שלום חיים גיל.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, הפרשן הכלכלי והאסטרטג. טוב, לא, אין לנו תוכנית מתחילת בין הזמנים, ולא מעט דברים קרו פה בכלכלה, אבל אתה יודע מה, אולי נפתח עם מה שהזכרתי בפתיח, הורדת דירוג האשראי של ישראל, או תחזית דירוג האשראי, נדייק, עד כמה יש פה דרמה גדולה?
דרמה גדולה היחידה היא שישנם אנשים שקודחים חור בפינה שכולנו נמצאים עליה, אבל תכלס אין הרבה משקל להורדת תחזית הדירוג מחיובית ליציבה. במילים אחרות, המצב יציב, גם מאוד יסמודים בך, אבל הם לא צופים שתהיה איזושהי צמיחה גדולה, ואז כאילו הם הורידו את האופק של הדירוג לחיובית, הדירוג עדיין נותר A1, שזה דירוג גבוה. אין הרבה סיבות להתרגש מהדבר הזה, אלא הם כן רוצים להזיק. מי שרוצה להזיק,
אז כן, אז אנחנו האחרונים שרוצים להזיק, ואני רוצה בכל זאת לנסות להבין באמצעותך. הרי הדירוג האשראי של ישראל, מודיס, היא רק אחת משלושה אלו סוכניות דירוג האשראי, כמובן, שמדרגים את המדינות. יש גם את S&P ואחרות, ונדמה לי שהדירוג אצל האחרות היה גבוה יותר, ודווקא מודיס מלכתחילה לא העלתה עדיין, רק אמרה שבהמשך היא תעלה. אז עכשיו בעצם זה נעצר.
מה זה נעצר? אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בפרסום הבא שלהם. סביר להניח שהפרסום יהיה חיובי, משום שגם את האינפלציה שמכה בכל מדינות העולם, אנחנו ברוך השם עוברים בצורה הרבה יותר קלה, גם האיום במיתון הוא כבר לא כזה מאיים כפי שהיה בסך הכל לפני מספר חודשים, כך שהמצב הוא, צריך לזכור, הנכס הזה שנקרא גז הוא נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, והוא תורם הרבה הרבה מאוד ליציבות הכלכלית של ישראל. יש לזה משקל בהרבה ממדים, גם המד הביטחוני, גם המד הכלכלי, בהרבה מאוד מישורים, ולכן אני לא חושב, עם כל הכבוד למחאה והפגנות ומה שלא היה, אני לא חושב שחברת דירוג אשראי תבחר בעיתוי הזה, ולנוכח הנתונים האלה, להוריד את דירוג האשראי של ישראל.
וכשמסתכלים אגב מסביב, אתה יודע, המצב במקומות אחרים לא הרבה יותר אופטימי. אני רואה בדיוק סקר שמפרסמת רשת CNBC, שאומרת שכ-70% מהנשאלים בסקר שלהם פסימיים לגבי מצב הכלכלה. זה השפל, הנתונים הכי נמוכים שהיו מזה 17 שנים. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה עולמית שלתוכה אנחנו נכנסים.
בהחלט. וצריך לזכר, לכת אחורה לשנת 2008, למשבר הכלכלי העולמי, ולראות שגם אותו, באופן ניסי, עברנו יחסית בקלות ביחס להרבה מאוד מדינות אחרות, שחלקן לקח להן שנים להתאושש, וחלקן אפילו לא התאוששו עד היום. אני לא מדבר על הקורונה, שגם היא באיזשהו מקום פסחה עלינו באיזשהו חסן, אני מדבר מבחינה כלכלית. אז אני חושב שעל זה צריך להסתכל, וכשחברות דירוג אשראי מפרסמות איזשהו, לא משנה, איזשהו נתון, הן מפרסמות את זה עבור אנשים שמלווים לנו כסף, ואם האנשים האלה שמלווים לנו כסף מוכנים לשלם יותר, זאת אומרת, מוכנים לגבות מאיתנו פחות ריבית כי הם סומכים אלינו, כי הכסף שלהם יותר בטוח, אז אני לא חושב שצריך להתרגש מהסערה התורנית הזו, וזה בסדר, זה יחלוף. מניח שיהיו עוד כאלה, משום שישנם אנשים שמנסים להוציא דיבתה של ארצם רעה במקומות אחרים, אבל בסופו של דבר המספרים מדברים.
המספרים מדברים? אז בוא נדבר רגע על מספרים ועל ישראל מול מקומות אחרים, בבית של תוצר, שזה חשוב לכל מה שקשור לצמיחה במשק. מה מצבנו?
זה מדהים, זה מדהים, כי משנה לשנה אנחנו מטפסים במעלה סולם התוצר לנפש. אנחנו כבר עומדים היום על $55,000 לנפש, ואנחנו כבר עוקפים את שוודיה. שוודיה נמצאת על 55,400. שוודיה, כן. המדינה שהרבה אנשים רואים אותה כמודל לחיקוי, הנה ישראל הקטנה עוקפת אותה, אבל ישראל לא כל כך קטנה, יש כבר 10 מיליון תושבים פה עוד מעט, אבל זה עוד חידוש בסיפור הזה, הרי כל הזמן אומרים לנו שהעבודה בישראל, גם פריון העבודה, וגם האנשים, מספר האנשים שעובדים, זאת אומרת אחוז האנשים שעובדים הוא נמוך יותר מדינות אחרות, והנה בבקשה, ישראל מצליחה לגבור גם על גרמניה, זו הכלכלה הכי גדולה באירופה, גם על צרפת, גם על איטליה, גם, טוב, איטליה זה לא חידוש גדול, גם על בריטניה, והנה אנחנו גם עוקפים את שוודיה בתוצר לנפש. אז אפשר להמשיך לראות שחורות, אבל ברוך כן. השם, המספרים, כפי שאמרתי, הם מספרים סיפור אחר.
וצריך להגיד, בהיבט הזה של המספרים, עם נתוני האבטלה הנמוכים, יצא לי לדבר השבוע עם כמה מעסיקים, הם אומרים, תשמע, זה פשוט בלתי אפשרי למצוא עובדים. אין כמעט עובדים לגייס ומוכנים לשלם יותר ממינימום וגם עוד יותר, ובכל זאת קשה מאוד למצוא עובדים, כי המשק, מה שנקרא, בתעסוקה מלאה.
כן, זה חלק מהאבסורד, שכל הזמן עסוקים בטענות ובבחיות. להזכירנו לצערנו, היה לנו דבר כזה במדבר, וזה מלווה אותנו לאורך כל החיים, אני לא חושב שצריך להתרגש מזה מי יודע מה, ומה שעוד יותר מעניין, אני חושב שבשיחה האחרונה שלנו אנחנו דיברנו על מספר המשרות הפניות במשק, כן. זה מאוד מעניין, המספר הזה ימשיך להצטמצם, ואין, מי יאייש את המשרות האלה, כשמתחילים אחר כך להגיד, אוקיי, למה צריך ידיים, למה צריך ידיים עובדות ממדינות אחרות, זאת אומרת, שנקרא עובדים זרים, הנה, הלך ההסבר לדבר הזה.
ומצד שני, אבל התחושה היא שהכל מתייקר, אז איך זה מתכנס לנתוני האינפלציה, מדד המחירים?
הדבר ראשון, המדד האחרון שהתפרסם אמנם עלה, אבל בסך הכל כשמסתכל 12 חודשים לאחור, אז דווקא נמצא באיזושהי ירידה קטנה, ירידה מינורית, אנחנו כבר היינו, נגענו ב-5.4, אנחנו עכשיו חוזרים בחזרה ל-5. אגב, ראינו את זה גם בארצות הברית, שכאילו היא טיפסה גבוה, מעל 8%, ואז היא ירדה יותר לכיוון ה-6%. אנחנו נמצאים באיזשהו נקודה, יש, אין ספק, יש התייקרות, והדבר הזה משפיע. אבל אנחנו צריכים לבחון את זה לנוכח עוד כמה נתונים, למשל, מה קורה לשכר הממוצע במשק, למשל, מה קורה לתעסוקה במשק, שאתה בעצמך כרגע אמרת. זאת אומרת, נכון, האינפלציה...
אבל איפה אנחנו מול העולם באינפלציה, מול מערב, מול, אתה יודע, צפון אמריקה, דרום אמריקה?
תראה, זה בדיוק, אתה אמרת דרום אמריקה ונזכרתי בארגנטינה. ארגנטינה זה מדינה מוקת אינפלציה. בשנה האחרונה, האינפלציה שלהם הגיעה ממש בחודש האחרון ל-104% בשנה. זאת אומרת, שמוצר בתחילת השנה יעלה X, בסוף השנה הוא יכפיל את מחירו. זה המצב שלהם היום. אז אנחנו, כשאני מסתכל לא רק מול דרום אמריקה או ארגנטינה, שהיא באמת מאוד בעייתית, אני מדבר גם למדינות אירופה.
כן.
המצב הוא הרבה 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 יותר טוב. אני לא חושב שזה לא היה צפוי. זאת אומרת, אנחנו כבר אולי עשור חוששים כן. שזה מה שיקרה בגלל ההרחבה הכמותית ובגלל הרביעיות האפסיות. אז בעצם שזה איזשהו תיקון מסוים, אנחנו כן. לא נשאר כל הזמן במקום הזה.
טוב, אני רק חייב להגיד ממש במשפט, כי חייבים לעבור למרואיינת הבאה, שאת המצב בארגנטינה אני מכיר היטב, יש לי אחות שהיא שליחה שם, והיא מתארת את האנשים שצריכים, אין לקנות בכלל מוצרי יסוד, כמו שמן, דברים כאלה, אין לקנות אותם, כי המחירים הם מפוקחים, אבל אף אחד לא מייצר במחירים כאלה, שלא נדע, כלכלה חופשית, תעשה לנו חיים טובים יותר.
זה שאנחנו מסיימים, אני רוצה להזכיר שאנחנו לא כל כך צעירים, אנחנו כן זוכרים שגם אצלנו המצב לא היה מזהיר בשלב
הזה. אבל אנחנו נרחיב על זה עוד בפעם אחרת. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.